ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו רוצים היום לסיים את פרק למדו. ראינו בשבוע שעבר את סדר הזמנים, ראינו את סדר הזמנים המיוחד לפרק הזה, ודיברנו על היחס בין איכה לבין ירמיהו, מה קורה ואיך קורה וכו'. ואנחנו הגענו לפסוק ט'. אני מזכיר בשלושה משפטים, ירמיהו מקבל נבואה, הנבואה הזאת היא מחזירה אותנו 18 שנים לפני החורבן. בנבואה הזאת אומרים לו לכתוב נבואה על ספר על ידי ברוך בן יריה. דיברנו על המיוחדות שבכתיבה של הנבואה הזאת, למה זה ואיך זה. דיברנו קצת על ברוך בן יריה. ירמיהו מבקש ממנו לבוא ולקרוא את המגילה הנוראית הזאת. לא ברור האם זה מגילת איכה, כן או לא. ואנחנו נמצאים בפסוק ט' כשמתחילים ליישם את העניין הזה. בשני המקורות הראשונים שבדף שלפנינו הופיעו גם בדף של שבוע שעבר, פשוט כדי שניכנס לעניין. והיא בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, בחודש התשיעי, קראו צום לפני השם כל העם בירושלים וכל העם הבאים מהרי יהודה בירושלים. זאת אומרת, מה קרה כאן? הנבואה עצמה הייתה בשנה הרביעית, חלפה למעלה משנה, ואז נוצרה ההזדמנות המתאימה. והזכרנו, בוא נראה רגע בדף המקורות, כתובת שנמצאה מקום מספר אחד, בכסלב, שנה אחת לנבוכדנצר מלך בבל, נלכד מלך אשקלון, העיר נבוזה, ונלקח מתוכה שלל רב. וממילא זה היה הגורם לתענית שנקבעה בירושלים, בהר הבית. וכתוב במגילת תענית בתרה שכל ההתנהלות הזאת בחודש התשיעי קראו צום. אז מזה יצא בתשעה בכסלב שרף יהויקים מלך יהודה את המגילה. עכשיו יש שם כמה גרסאות, ו' בכסלב, ח' בכסלב, משהו, זה היה משהו בחודש התשיעי שהוא חודש כסלב. אז מגיעה השנה החמישית, זאת אומרת למעלה משנה כבר עברה מהנבואה הזאת, ואז קוראים לצום וכל העם הבאים מערי יהודה, ואז מתרחשת קטסטרופה. והקטסטרופה הזאת היא בכמה מעגלים, וזה העניין של השיעור שאנחנו רוצים ללמוד אותו היום, ובעזרת השם לסיים את הפרק, אנחנו עוברים הילוך. מה קורה? ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם, במשכן גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון, פתח שער בית השם החדש באוזני כל העם. אם הייתי עוסק בגיאוגרפיה מקראית, כל השיעור היה רק על הפסוק הזה. מה זה השער החדש? זה כמובן לא השער החדש ליד שער הפרחים. ומה זה בלשכת בחצר העליון? אנחנו יודעים שהר הבית לא היה ישר, היו חלקים, אני מדלג על כל העניין הזה כי זה ייכנס להמון פרטים, אבל בגדול היו לשכות שונות בהר הבית, וברוך בן נריה מגיע עם המגילה. המגילה הזאת כתובה בקלף, והיא מחזיקה כמה וכמה פסוקים, כמה וכמה עמודות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה. הוא מגיע לשם, עומד וקורא את המגילה. עכשיו, גמריהו בן שפן לעצמו בכלל לא היה במקום, הבן שלו היה במקום. וישמע מחיהו בן גמריהו בן שפן את כל דברי השם מעל הספר, וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם הוא מופתע, הוא שומע כאלה דברים חמורים על חורבן והרס ועל גלות, דברים נוראים ממש. הוא שומע את כל הסיפור הזה, הוא אומר, טוב, אני אלך לספר את זה למישהו, אולי לאבא שלו. וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים, אלישמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו, ונתן בן אחלוא, וגמריהו בן שפן, וצדקיהו בן חנניהו, וכל השרים. בקיצור, הוא פוגש את כל פורום המטכ"ל, כולם יושבים ביחד, הזדמנות מהם כמוה, ויגל להם מחיהו את כל הדברים אשר שמע, ביקרו ברוך בספר באוזני העם. עכשיו, הוא מספר להם, הוא לא מביא את המגילה. המגילה נשארה אצל ברוך בן נריה, אבל הוא שמע את הדברים. הוא שמע את הדברים, את רוח הדברים, הוא שמע דברים נוראים, הוא מרגיש שהוא צריך לפרוק את זה עם מישהו, הוא צריך לעשות איזשהו עניין ואיזשהו דבר, והוא עושה, והוא פועל, והוא מספר את זה לאנשים. כאילו רעדה אוחזת אותם. זאת אומרת, תארו לעצמכם שיבוא היום אדם, ואנחנו מדברים בתקופה שיש נבואה בישראל, יבקש מממשלת ישראל להופיע לפניה, והוא מוסר לממשלת ישראל שבעוד 18 שנה מדינת ישראל נחרבת, ויש לו ידיעה בהירה וברורה וכו'. כל השומע תצילנו שתי אוזניים, מה עושים? מה פועלים וכו'? הם נבהלים מאוד, וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי, יהודי, שם של אדם, הוא שליח, את יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו, בן כושי למור. המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה בידך ולך, ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו, ויבוא עליהם. ותשמע, שמענו פה כל מיני דברים לא ברור לנו. אנחנו שמים בצד הכל, אנחנו רוצים לשמוע את המגילה. בגדול, זה חבורה של אוהדי ירמיהו. האנשים האלה, אני לא מביא עכשיו ראיות מכל מיני מקומות, האנשים האלה בגדול הם אנשים שמקשיבים לירמיהו. ירמיהו נביא אמת, כשהוא אומר דבר, הם מבינים שזה דבר משמעותי, והם שומעים את כל הדברים הללו. אבל מכיוון שהם יודעים שצפויים להיות דברים מאוד קשים, ויאמרו אליו, שב נא וקראנה באוזנינו. כשהוא קרא את המגילה הזאת בלשכה של דמריהו בן שפן, הוא עמד, אבל הם כבר מבקשים שב נא. כתוב בגמרא במגילה במקום מספר 3 בדף שלפנינו, גמרא מאוד ידועה, כתוב אחד אומר ואשב באב, וכתוב אחד אומר ואנוכי עמדתי באב. אמר רב, עומד ולומד, יושב ושונן. רבי חנינה אמר, לא עומד ולא יושב, אלא שוכב. למה כתוב ואשב? ולמה כתוב ואנוכי עמדתי בהר? כי הוא שוכב, אז זה ספק ישיבה, ספק עמידה, אז קראו לזה פעם כך ופעם כך. רבי יוחנן אמר, אין ישיבה, אלא לשון עקבה, שנאמר ותשבו וקדש ימים רבים. רב אמר, רכות מעומד וקשות מיושן. כשאדם אומר, הרבה פעמים מישהו מצלצל אליך, אתה יושב או עומד? מה הוא מתכוון לומר לך? הוא רוצה להפיל עליך איזה הר, אז הוא אומר, שמע, תשב, כדי שכל העניינים יהיו יותר רגועים ויותר מסודרים. אז ממילא, עכשיו, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. כשהוא נמצא למעלה בהר הבית, כשהוא נמצא בתוך כל העניין הזה, הוא עומד. אבל עכשיו, כשמוציאים אותו, מפנים אותו, משהו כן, זה דברים קשים, הם מבקשים ממנו לשבת, ותראו מה רש"י אומר, רכות דברים רכים ונוחים שאדם מהיר לשומן. אז על זה יושבים ועל זה עומדים וכו'.
מה יש לנו פה? מה יש לנו פה שאמרו לו כך ולך, ופתאום הם רוצים לשמוע אותו?
מה זה?
מה יש לנו פה שאמרו לו כך את המגילה ולך, ועכשיו
אומרים
לו,
בוא תשבוע,
אני
אשמע
את זה. מי אמר לו לך?
כל דבר, איך
אני
אגיד?
חלק
מהתחלה
לך.
מה?
אני אומר, אומרים לו קודם, פסוק י"ד, בגלל
שקראת
באוזניה,
חבר לך, אבל
איך? לא,
תבוא אלינו, ויקח ברוך ויבוא אלינו, ויאמרו אליו שבנה וקראנה באוזניה, ויקח ברוך באוזניה, והיא בשומם את כל הדברים, כשומם את כל הדברים האלה, פחדו איש אל רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה, כאילו רעדה אוחז אותם. מה זאת אומרת? ויהי כשומע את כל הדברים פחדו איש אל רעהו. תראו לרגע את הפרשנים, איך הם מתייחסים לעניין הזה. המלבי, פחדו איש אל רעהו, מקום מספר 4, רוצה לומר שפחדו כל אחד מפני רעהו, פן יגיד אחד מהם למלך, ויקצוף עליהם על שלא הודיעו. לכן אמרו, הגד נגיד למלך, לא בסימן שאלה, בסימן קריאה, אנחנו חייבים להגיד לו, ידע את זה, מי יודע מה יקרה. הברבנר אומר, והם פחדו אל השם ואת עונשו ואמרו אל ברוך, דע לך שאנחנו נגיד למלך את כל הדברים האלה, ואמרו אליו זה, כדי שלא יתראה מהם למה גילו את סודו, וגם מפני מה שאמרו לו אחרי זה, לך יסתר אתה וירמיהו, ואיש לא ידע איפה אתם, כי הנה פחדו גם כן, אולי ישלח המלך להרוג אותם. ולכן יעצו על זה והפקידו את המגילה שמה, בלשכת למשמע הסופר, כדי שמשם יקחו אם ירצה המלך לשומע. ורש"י אומר, הגד נגיד למלך, אולי ישמע. זאת אומרת, אולי נצליח להחזיר אותו בתשובה, 18 שנה לפני החורבן, אולי ישמעו את הדבר הזה ונצליח לשנות את הגזרה. אבל בכל אופן, אנחנו מדברים על מגילה שכבר נשמעה פעם שנייה. זאת אומרת, פעם ראשונה היא נשמעה ברבי, אחד מהשומעים הלך העביר את רוח הדברים לחבורה מסוימת, הם אמרו, רגע, זה מפחיד אותנו, תביא, אנחנו רוצים לשמוע את המקור בדיוק, קוראים לברוך בן נריה, הוא קורא לפניהם את כל העניינים הללו, והיא כשומעת את כל הדברים, פחדו איש על רעהו, פחדו מצד המלך. ותכף נראה מה הסיבה של פחדו מצד המלך. יש לנו היסטוריה, יש לנו היסטוריה מאוד, מאוד מיוחדת עם, יש לנו היסטוריה מאוד מיוחדת עם יהויקים, כשאנשים אומרים לו דברים שהוא לא רוצה לשמוע. אנחנו תכף נראה את זה בפנים. אז ממילא הם פחדו איש אל רעהו, והם מסתפקים, לפי מה שהפרשנים אומרים לנו, האם זה יוודע למלך, האם כדאי לנו לומר לו, או שלא כדאי לנו לומר לו. מה אנחנו עושים במצב כזה? פעם שנייה, בזמן קצר מאוד, שומעים מירושלים שהולכת להיות קטסטרופה. פעם אחת זה נאמר ברבי, פעם זה כבר נאמר לפני הקבינט המדיני-ביטחוני, זה כבר נעשה עסק הרבה יותר מסובך, כי מוכרחים לשתף את המלך בזה. אי אפשר להתעלם יותר מהעניין. ואז מגיעה שאלה מאוד משמעותית, מכיוון שהדברים מאוד חמורים. אדם, חלילה אני אומר, אדם הולך לעשות בדיקות, פתאום מגלה תוצאות טובות, מה אומר? אולי זה טעות. אינסטינקט הבסיסי שלנו כאנשים, כי אדם רוצה שיהיה טוב. אז הם שואלים אותו, ואני מבקש להתעכב בנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד משמעותית בהבנת הנבואה ובהבנת מה שנעשה פה. אז הם שומעים את הדברים הקשים, וברוך שאלו לאמור, הגדנה לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? זאת אומרת, האם הבנת את רוח המפקד ואתה מעביר לנו עכשיו את המסרים, או שזה דברים שירמיהו אמר לך בנבואה? זה נפקא מינה עצומה. אז ואת ברוך שאלו לאמור, הגדנה לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? זה האווירה הכללית, זה דיוק של מילים שככה בדיוק נאמר, מה בדיוק היה מתוך כל הסיפור הזה. תראו את בעל המצודות במקום מספר 7, רוצה לומר, איך היה הכתיבה מפיו? הוא כאומר, אם ירמיהו אמר מפיו גם פרטי הדברים כמו שהם, ואם כן יש לחשוש הרבה גם על הפרטים, או שאמר רק כללות העניין, ואתה סידרת הפרטים ואין לחשוש עליהם כל כך. זאת אומרת, מה בדיוק היה? תספר לנו מה המשמעות של העניין הזה. הברבנאי קשה מאוד עם העניין הזה, כי מה? בא ברוך, מציג את עצמו כנציג של הנביא, ואז מתחילים לדקדק איתו בכל מיני עניינים, איך זה יכול להיות? מה המשמעות? האומנם שאלו השרים את ברוך הגן הללו, כתבת את כל הדברים האלה מפיו, וכבר שאלתי, כי מה העניין השאלה הזאת ששאלו ממנו? הלא היו יודעים איך יכתוב הסופר, ומה הייתה תשובתו שנקרא אליו, הוא כותב על הספר בדיוק מה החידוש בזה. אבל תראו מה שהוא מסביר לנו את הפסיכולוגיה. הברבנאל כאחד שישר בחצר המלכות של מלך ספרד, הוא אומר, תגידו, אתם יודעים מה המשמעות של העניין? אבל אמיתת העניין כך הוא, שכאשר ברוך הגיל להם שהוא כתב כל הדברים אשר היו במגילה, לפי ששמע אותם מירמיהו, חששו השרים, חששו, הווה אומר, הסתפקו, אם אמר ירמיהו הדברים האלה לברוך בדרך כללות, וברוך מעצמו סידר הדברים, ואם ניחם במגילה כאשר, ואם היה הדבר כן לא יחושו כל כך לפרטי הדברים, כי אם לכללות העניין, מה, ירמיהו אמר לך שהולך להיות תקופה קשה? בסדר, אבל למה תרגמת את זה לגלות, לחורבן? למה אתה עושה לנו את הדבר הזה? תגיד שירמיהו אמר שיהיה קשה, זה נשמע אחרת לגמרי. או אם כתב אותם מילה במילה בעת שהיה אומר אותם ירמיהו, והיו אם כן כל הדברים דברי נבואה ויוצאים מפי ירמיהו, לא זולת זה. ובמפני זה שאלו את ברוך הגן עלינו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? רוצה לומר, אם אמרה לך בכללות ואיך זכרת אותם כולם, הוא סתם אמר לך ופתאום התיישבת לכתוב איזה בעל כישרון אתה, והוא הכרח הוא שתהיה מוסיף לו גורל על דבריו, או אם כתבת אותה מילה במילה ככל היוצא מפיו. רבותיי, זו המשמעות של הפסוק הזה. השרים נבעלים, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אבל יש להם נפקא מינה עצומה. אם זה נאמר בנבואה מפי ירמיהו, אז זה מצב חירום ג', צריך להחזיר את כל החיילים הביתה, מהבית, וצריך לשנות את כל העניין. אם זה רק אווירה כללית וירמיהו העביר לך את הפרטים, נו, אולי לא הבנת טוב, אולי הדברים הוצאו מהקשרה, אולי חיברת שני דברים שאי אפשר היה לא לחבר אותם, זה נפקא מינה עצומה. ויאמר להם ברוך, הוא ממשיך לזעזע אותם, ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיון. רבותיי, אין פה עוד אחת שלא נאמרה לי. אלה דברי נבואה של ריבונו של עולם אמר לי ירמיהו, ואני כותב אותם מילה במילה בספר, בדיו וכולי וכולי. ופה אנחנו מרוויחים רווח גדול מדרשת חז"ל בגמרא בבבא בתרא, מקום מספר 9 בגמרא שלפנינו. אמר מה? יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. תניא, כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבה, דתניא וימות שם משה עבד השם. אפשר משה מת בסוגריים חי, כי יש שתי גרסאות. גרסה אחת בבבא בתרא מת, הגרסה של הגמרא במנחות חי. זאת אומרת ש... לא נתקרב את זה יתר על המידה. וכתב הימות שם משה, אלא עד כאן משה, אלא עד כאן כתב משה. מכאן ואילך כתב יהושע, דברי רבי יהודה ואמר אלה רבי נחמיה. עשרות עשרות מקומות רבי יהודה ורבי נחמיה חולקים בדברי האגדה. באיכה רבתי זה מופיע בגמרות בהרבה מקומות. רבי יהודה ורבי נחמיה חלוקים המון בדברי האגדה, איך הייתה כתיבת שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת, הוא כתיב לקוח את ספר התורה הזה. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמה. לא כותב בדיו, אלא כותב בדמה. מה זה קשור לענייני? מסיים את הגמרא, כמו שנאמר להלן, ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. מסביר המהרש"א, מאוד יסודי ומאוד משמעותי. אמר לי רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת? רבי שמעון, נמי חש לחושיית רבי יהודה. אפשר משה מת, הוא כתיב היה לו את משה, ובחייו עדיין לא היה כותב כך. מה זאת אומרת? משה רבינו כתב איזה דבר שעתיד להיות, הוא עתיד למות בעוד יומיים, הוא כותב עכשיו היה לו את משה? הסימן שהתורה היא לא אמיתית, איך זה יכול להיות דבר כזה? לא יכול להיות דבר כזה. דמיך זה כשיקרא, כשכותב היה לו את משה ועדיין לא מת, וכן הגרסה בפרק הקומץ, זה במנחות. אפשר משה חי וכותב היה בת משה ודל שמלה וכו'. ורבי שמעון כי אמר, בוודאי ספר תורה של משה לא חסרה אפילו עוד אחת, וכולה הוא כתבה בחייו. ומי הוא לא מחזק כשיטרה? דכולה ספר תורה עד וימות משה, שימו לב לדברי המהרש"א הכתוב כאן. דכולה ספר תורה עד וימות משה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. וכאן מן וימות שינה שהקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב ולא היה משה אומר. זה השינוי. זאת אומרת, משה כותב, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו וימות משה, אבל הוא לא אומר את זה כי הוא לא מת, הוא כותב את זה כי זה מה שהם מבקשים ממנו. ומשום אחי לא מחזק כשיקרא, שהרי לא היה אומרה בשעת כתיבה כמו בשאר כל התורה. אתם מחזיקים ראש איתי, מבינים את הסוגיה? הסוגיה היא האם משה רבינו יכול לכתוב פסוק בתורה שהוא לא אמת. אם הוא כותב אותו, איך הוא כותב הימות משה? אם הוא לא כותב אותו, אז מי כתב אותו? הגמרא אומרת שיהושע השלים. ומצד שני כתוב לקוח את ספר התורה הזה, ספר התורה הכוונה היא הכל. אז אומרים לנו שמשה כתב אבל בצורה אחרת. את כל התורה כולה הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר, חוזר אחריו וכותב, כדי לראות שהכל בהיר וברור. ואת הפסוקים הללו, משה כותב אבל הוא לא אומר אותם. מה זה קשור לענייננו? אז הוא אומר, והוסיף עוד לומר, וגם הכתיבה מויימות משה נשתנה משם הכתיבה שהיה בדיו וכאן בדמה. ולא אב כתב גמור, כי הייתה פרק המביא גט רושם להם ברוק, ולקח לו מיכסה כשיט וכלל, לא האמירה ולא הכתיבה. והאמי תקולה מילתא, מאיפה לומדים את כל הדבר הזה? משני הפסוקים שאנחנו לומדים בהם, דכתיב מפיו יקרא אליי. במשמע, שגם ברוך הכותב היה קורא והיה הכתיבה בדיו. וכיוון דלמשה שינה שלא היה הכותב קורא, גם שלא היה בדיו רק בדמה, לא מחזק כשיקרא, לא הקריאה ולא הכתיבה. זאת אומרת, ברוך כותב מפי ירמיהו. זאת אומרת, הוא חוזר על הדברים של ירמיהו, והוא כותב בדיו, הוא כותב בדיו, הוא עושה את כל הדבר הזה. זאת אומרת, אין לשרים דרך מילות. זה דברי נבואה של ירמיהו. וברוך חזר על הדברים האלה, כמו משה. הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, אומר, כי מה שהטריד את הראשונים, מה כתוב פה? יקרא אליי ואני כותב על הספר בדיו. מה, יש לנו מחשבה שהוא כתב על הספר עם חוט, עם בגד, עם בד, ודאי שהוא כותב בדיו. אז אומר המערש"א, זה מה שהוא רוצה ללמד אותנו. הוא רוצה ללמד אותנו שהייתה כאן כתיבה מדויקת. אחרי שירמיהו אומר לו, הוא אומר והוא כותב בדיו. ורש"י, בפרק הקומץ, פירשו בעניין אחר, דאחי מייתי ראיה מברוך די כאמר, מכאן ואילך משה כותב בדמע, ולא יאמר אחריו מרוב צערו, כן, ברוך מפי ויקרא, וכו' וכו'. גרסאות, סוגיה מרתקת ומעניינת בפני עצמה, אבל חשוב לנו העניין שבו אנחנו עומדים. בקיצור, הם כבר מבינים שהקטסטרופה בעיצומה. זה לא דמיונות, זה לא מחשבות, זה הכל דברי נבואה. כפי שאמרתי, הם חבורה שמכבדת את ירמיהו, הם יודעים שכל הדברים הללו אמת. הם אומרים לברוך, נתק מגע. זה הדבר היחיד שאתה יכול לעשות אם אתה רוצה להינצל. ויאמרו השרים אל ברוך, לך יסתתר אתה וירמיהו ואיש על ידי אפרתם, אל תגלו גם לנו. למה אל תגלו גם לנו? כי הם יודעים קצת היסטוריה, ואמרנו שהפרק הזה מקומו בין פרק חפי לפרק חבר, נכון? יפה מאוד. תפתחו בטובכם בפרק חבר, בפסוק חף, ותראו מה מתרחש שם. בירמיהו, פרק חף וב, פסוק וב. דברים קשים בפרק חבר, פסוק חף, כן. יש לכם? וגם איש היה מתנבא בשם השם אוריהו בן שמעיהו מקריית הלערים, וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו. מה עושה איתו יהויקים? מעלימים ראיות? איך עושים? וישמע המלך יהויקים בכל גיבורה וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך עמיתו, וישמע אוריהו, וירא ויברח ויבוא מצרים. זה לא מספיק. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים, את אל נתן בן אחבור, ואנשים איתו אל מצרים, ויוצאים את אוריהו, ויביאו אל המלך יהויקים, ויקרו בחרב וישלח מבלתו אל קברי בני העם. אך יד אחיקם בן שכן הייתה את ירמיהו לבלתית את אותו ביד העם להמיתו. זאת אומרת, יהויקים לא נותן לאנשים לחשוב הפוך ממנו. ומכיוון שהוא מלך, והוא רוצה שהמלכות הזאת יימשך, וזה נוח לו וזה טוב לו, אומרים השרים, אנחנו לא נוכל לעמוד בפניו. אל תגידו לנו לאן אתם הולכים, אבל תלכו. אתה וירמיהו תלכו, כי המגילה הזאת, אנחנו לא יכולים להעלים את זה. זה נאמר ברבים בהר הבית. הקבינט המדיני-ביטחוני שמע את זה מפי ברוך בן נריה, נריהו, נריה, זה כמובן אותו דבר במקרא, ירמיה, ירמיהו, ישעיה, ישעיהו, אין הבדל בין הדברים האלה. שמע את כל הדברים האלה בצורה מפורשת, אין לנו יכולת להעלים את המידע הזה. המידע הזה ייגמר במוות, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ויבואו אל המלך חצר, ואת המגילה הפקידו בלשכת הנשמה הסופר. אמרו, למה לנו לבוא עם הראיות הקשות? בוא נשאיר את זה, נראה, אולי יעבור איכשהו, נסתדר עם כל העניין. ויגידו באוזני המלך את כל הדברים, שמע, היה איזשהו סיפור, קראו שם מגילה וכו'. וישלח המלך את יהודי, זה כנראה חברת השליחויות שהייתה שם, האדם הזה שקראו לו יהודי, אני חושב שהוא האדם היחיד במקרא, שנקרא יהודי באופן הזה, לקחת את המגילה. ויקחיה מלשכת הלשמע הסופר, ויקראיה יהודי באוזני המלך, הרי ברוך בן נריה וירמיהו נמצאים במחבו, אף אחד מהאנשים לא רצה לקרוא, המלך שלח את יהודי להביא את זה, יהודי מביא את זה, המלך אומר לו, טוב תקרא. עכשיו תראו מה זה תיאור פסטורלי, תיאור פסטורלי שאין כדוגמתו. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחיה מלשכת הלשמע הסופר, ויקראיה יהודי באוזני המלך, ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך, והיפוך, הוא קורא את המגילה. תכף נשמע מה כתוב בה. והמלך יושב בית החורף. זאת אומרת, היה למלך בית קיץ, והיה למלך בית חורף. עכשיו, איפה יש לנו ראיה מהתקופה שלנו לעניין הזה? מה?
היום?
כן. תן לי דפון בדרך לפסגת זאב. הארמון של חוסיין, חוסיין בנה, רק שמלחמת ששת הימים שיבשה לו את העניינים הללו, אז חוסיין בנה ארמון, רואים שם את השרידים של העניין הזה, תיארנו שם אפילו כמה פעמים עם הישיבה, והוא נמצא בבית החורף. עכשיו נחשוב, ירושלים, חודש כסלו, קל, מויאל לא מפעיל את העסקה, אז ממילא צריך להביא עצים ודברים כגון אלו, ותשמעו איזה הערה דקדוקית. למישהו מהיושבים פה יש אח לחימום בבית? זאת אומרת, שמחממים את הבית בעצים? יש למישהו כל דבר כזה? לא. אבל מכירים את הביטוי אח? למה אח נקרא אח? אף לרפא לרשי, אם הייתי יכול לנשק את מצחו היום, הייתי עושה את זה. תראו מה זה אח. מקום מספר 11. ואת האח, פרשו רבותינו, עצים, על שם שנדלקים באחווה. זאת אומרת, זה לפני נפתלי בנט, אחי וכו' וכו'. זה מזה, כאחים שמענים זה לזה. למה זה נקרא אח? כי אתה שם את העצים אחד ליד השני. נדלקת אחד, נדלק השני, נדלק השלישי, נדלק הרביעי, כמו אחים. ולדעתי שזה המשמעות שלהם לגלח. פלא פלא פלאים, סתם בלשון העברית. אז יש גמרא בשבת ודף חף, יש כמה דברים, אבל שוב, אני רק מזכיר את זה כדי להרוויח משהו בעניין הזה. אז בקיצור, איזה תיאור, והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואת האח לפניו מבוארת. אם הייתי מלמד את הפרק הזה בכיתה אחת, הייתי מחפש את אחד הילדים למלך יהויקים, הייתי בונה בכיתה בצורה וירטואלית, אולי מצגת, איך נראה בית המלך, יושבים, יש משרתים, האש עולה, יש עדים נעימים וחמים, המלך יושב בתחת איזה כיסא, לא יושב על כיסא פלסטיק של כתר, זאת נהנה לפי כבודו, והמלך יושב, והכל נראה רגוע, 18 שנים לפני החורבן, לפני גלות החרש והמסגר, יהודה נמצא, הכל נראה אחרת. והמלך שומע, ומה הוא עושה? והיא כקרו יהודי שלוש דלתות וארבעה. זאת אומרת, אותו יהודי, אותו אדם, אותו שליח, הוא קורא את המגילה. שלוש דלתות וארבע, הכוונה היא או לשלושה פסוקים, או לשלושה טורים. כשאתה מסתכל על ספר תורה מרחוק, זה כמו דלתות, זה כאילו ריבועים שנמצאים ככה. יקראיה בתער הסופר, המלך פשוט חותך את הפסוקים, והשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. זאת אומרת, בוא לא ניתן למציאות לבלבל אותנו. מה עושה המלך? עומד שם יהודי, קורא, תכף נראה מה הוא קורא. וזה לא צריך להם בני המלך, זה נשמע דברים מאוד לא סימפטיים. עכשיו, מה אתה עושה כשיש לך משהו לא סימפטי? אתה לא רוצה להתמודד איתו. לוקח סכין, חוטר, בסורת. זאת אומרת, זה לא קיים. ברגע ששרפתי זה לא קיים. לא ניתן לאמת לבלבל אותנו. זאת אומרת, אנחנו לא ניתן לאמת לשנות את התפיסת העולם שלנו. אם זה יהיה קיים, המגילה הזאת יהיה קיימת, משמע שזה אמיתי וזה נכון. אבל אם אני אסרוף את זה, אם אני אתכחש על המציאות ולעובדה הזאת וכו', זהו, פתרתי את הבעיה, וזה מה שהמלך עושה. ומסתבר שהם היו בכזאת תדמה, ולא פחדו ולא קרו את בגדיהם. המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. מי שרואה ספר תורה שנשרף צריך לקרוא את הבגדים. נכון שזה ירמיהו, נכון שזה דברי נבואה, אבל זה סטטוס של דברי קודש, של דברי נבואה, שאדם שעומד במקום שהוא רואה את הדבר הזה, הוא צריך לקרוא את בגדיו. תראו בטובכם, במקום מספר 12, ספר תורה שנשרף מנהלה. מנהלן שצריך לקרוע כשרחמנה ניצלן רואים ספר תורה שנשרף. דכתיב, והיה כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבע ויקראיה בתער הסופר והשלך אל האש אשר אל האח. מהי שלוש וארבע? אמרו ליהויקים כתב ירמיהו ספר קינות. יהויקים שם תגידו מה זה? לא, ירמיהו כתב ספר קינות. אמר להם מה כתיב בי? בסדר, מה כתוב לה? איכה ישבה בדד. אמר להו, אני מלתי. מה איך הישבה בדד? אני מלך פה בירושלים, אם מיום יכול לכתוב איך הישבה בדד, הכל בסדר, אני מלך, אני עדיין מלך, הכל נחמד. אמר להו, אמרו לי, פחות יבכה בלילה. כתוב שאנשים פה יבכו, ילכו בגלות וכו'. חבר'ה, מה אתם מדברים? על המלכה. אני מלך, מה זה? דמיונות שלי, הוא היה עומד צריך לשמוע עליהם. מגיעים לעוד ג' גלתה יהודה מעוני. על המלכה. דרכי ציון עבדות. על המלכה. היו צריה לראש. רגע, מה אמרת? היו צריה לראש. כמה הסברים? הסבר אחד, כל אלה שמציעים לה הם הראש, או יבואו אויבים והם יהיו הראש. אמר לו, מה נמרת? מי אמר היו צריה לראש? אז אמרו לו, כי השם הוא גל, הוא פשעיה. הקדוש ברוך הוא אמר את זה לירמיהו. מיד קדר, קדר זה קדרה, זה עיגול. הוא לוקח סכין, מוריד את כל השמות של הקדושים במגילת איכה, הוא שרפן באש, והיינו דכתיב ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם בגלל דבאו למיקרא. אמר לרפאבא לאביי, אימא משום שמועות הרעות. אמר לשמועות הרעות, והאיש שעתה מי אבו. אמר רבי חלבו, אמר אבונה, הוא אסף התורה שנקלט, היה לקרוא שתי קריאות. אחד על הגביל ואחד על הכתב, שנאמר אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים. רש"י פה אומר, מה זה שלוש דלתות וארבעה, כלומר ארבעה פסוקים, הנמלכה והמלכה לא כתיב, כלום היו צריה לראש, הנוכרי ראש ולא אתה, משום שמועות רעות על הגלות, היא באה למקרא, את המגילה זה הגביל ואת הדברים זה הכתב. זאת אומרת, יהויקים עושה משהו נורא מהיום. מגיע אליו דבר השם, וצריך לזכור, כשיהויקים שומע את המגילה זו הפעם, השלישית שקוראים את המגילה הזאת. זאת אומרת, זה הפעם השלישית, פעם ראשונה ברוך קורא אותה ברבים, פעם שנייה ברוך קורא אותה לפני הקבינט, פעם שלישית יהודי קורא אותה לפני יהויקים, אבל מחסלים את המגילה, שורפים אותה, עושים איזשהו עניין וכו' וכו'. ותראו, אמנם זה מדרש מאוחר למען הגילוי הנאות, אבל תראו במקום מספר 13 באוצר המדרשים של אייזנשטיין, השומע ליצרו זה מדרש שהכותרת שלו היא ישועה. ישועה, ישועה מלשון ישועה. השומע ליצרו בשעת כעסו מניים, מיהויקים מלך יהודה, שקרא ברוך בן אליה הסופר את המגילה לפניו, ושרפה יהויקים, שנאמר בה יקרו אליקים שלוש דלתות וארבע יקראינה בתער הסופר. באו שלוש וארבע, אותם הפסוקים הראשונים עם גילת אחד, כשהגיע לפסוק החמישי שהיו צריה לראש, ממש מקביל לדברי הגמרא, מיד לקח יהויקים אותה ושרפה באש, שנאמר ויקראינה בתער הסופר והשלך אל האח. הלמדת שכל השומע ליצרו בשעת כעסו מרחיק את הישועה. אתה יהויקים 18 שנה לפני החורבן, היית יכול להציל את ירושלים? היית יכול לשנות משהו, כל ישראל היה חוזר בתשובה. דיון בחז"ל, האם בגלל חטאי יהויקים, כן או לא, מי יודע מה היה. אבל בפשטות, אולי אפשר היה להציל את ירושלים. מה הוא עשה? הוא שרף את הכל. הוא לא רצה לשמוע, הוא לא רצה לראות. זה מה שחז"ל מלמדים. כל השומע ליצרו בשעת כעסו, מרחיק את הישועה. אז בקיצור הם בהלם שם, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם, אני בפסוק כ"ד, המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה, וגם הם נתנו דליהו ומריהו, הפגיעו במלך לבלתי שרוף מהמגילה. כבוד המלך, זה דברי נבואה, ירמיהו מתנדב לדבר הזה, מה אתה שורף את זה? ולא שמע עליהם. ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך, ואת שריהו בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדיאל, לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיה הנביא, ויסתירם השם. זאת אומרת, המלך מבקש לאתר אותה, והקדוש ברוך הוא מסתיר אותה. יש פה בחז"ל דברים מרתקים, שהם היו כהנים, והם התחבאו, ולא ראו אותה, וכן ראו אותה, כמו הסיפור שמופיע במרגלים של יהושע, שפנחס כאילו לא ראו אותו, כי הוא היה כהן וכו'. אמרנו, לא יכולים להתעכב על כל הפרטים. והיה דבר השם, עכשיו אין מגילה. עכשיו, מה קרה? שלוש פעמים קראו אותה, אבל עכשיו אין מגילה, שרפו אותה. מה יהיה? והיה דבר השם ירמיה. אחרי סוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמור, שוב, קח לך מגילה אחרת, וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה של שרף יהויקים מלך יהודה. האמת תצא לאור, לא מנטרים על האמת. הוא שרף את המגילה, אין בעיה, יהיה לך גילוי נבואי נוסף, תכתוב, תעשה עוד פעם. שוב, קח לך, כן, ועל יהויקים מלך יהודה תאמר. מה זה יהויקים? זלזל בריבונו של עולם, שרף את דברי הנבואה, תגיד לו שיהיה לו ביזיון הרבה יותר גדול. ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר השם, אתה שרפת את המגילה הזאת לאמור, מדוע כתבת עליה לאמור, בוא יבוא מלך בבל וישחית את הארץ הזאת וישבית ממנה אדם ובהמה? לכן כה אמר השם על יהויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורף ביום ולקרח בלילה. ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את עוונם, והבאתי עליהם ועל יושבי ירושלים ואיש יהודה את כל הרע אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. זאת אומרת, מבטיחים לו, אומרים לו, מי היה הבן שלו שהיה מלך? יחוניה, אבל הוא מלך שלושה חודשים, זה לא מלכות שמחשבת בכלל כ... זאת אומרת, אתה מסלזל? כנגד הזלזול הזה יהיה זלזול אחר, יהיה דבר אחר, יהיה דבר אחר שהוא מאוד, שהוא מאוד מאוד משמעותי. ומה קורה בפועל? מקיימים את דבר השם. וירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנאי ברוך בן אליהו הסופר, ויכתוב עליה שוב חזרה מפי ירמיהו את כל דברי הספר של שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. אומר רש"י בעקבות חז"ל, מקום מספר 14, מתחילה היו שלוש אלפא ביתים, איכה ישבה, איכה יעיל ואיכה יועם, והוסיף עליה, אני הגבר שכל אות משולשת בה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, תוסיף, אנחנו יודעים הרי שמגילת איכה בנויה בצורה מופלאה, חמישה פרקים במגילת איכה, פרק א', א' ב', פרק ב', א' ב', פרק ג', א' ב' משולש, פרק ב' א' ב', פרק ג', פרק ד', סליחה, א' ב', פרק ה' 22 פסוקים. לא א' ב', אבל 22 פסוקים. כמובן שיש הקדמה של פ' לעין, חשבונות של חז"ל, גמרא בסנהדרין וכו'. אבל אנחנו רואים שאת האני הגבר, האני האישי במגילת איכה, הוא בא לידי ביטוי אחרי מה שקרה וכו'. אם נסכם, יש לנו שתי דקות לסיכום, את מה שראינו בשבוע שעבר מהשבוע, אנחנו לא יכולים לחלק ציונים לפרקים בתנ״ך, אבל אין ספק שמי שלומד ירמיהו, אם אתם צריכים פעם להעביר שיעור על ירמיהו, שיעור לדוגמה או משהו כזה, זה הקלאסיקה שבקלאסיקה. אין משהו יותר מכל העניין הזה. יש פה התחככות בסגנונות של נבואה, יש פה התחככות בסיפור של משה כתב ספרו, ירמיהו כותב מפי הספר ובדיון, זאת אומרת כל העניין של מסירת הנבואה, ראינו על זה הרבה דברים בשבוע שעבר, ברמב"ם, במורה הנבוכים, ביסודי התורה וכולי, וזה כמובן גלש גם להיום. יש פה נקודה נוספת, האם זו מגילת איכה, כן או לא, לכאורה לפי מה שראינו היום, מה נעשה עם האבן עזר שראינו בשבוע שעבר? פה אנחנו רואים במועד קטן, כשהפסוקים הם פסוקים מאיכה, אז יש מעריקרא שמדבר על זה, יש אבן עזרא שראינו את חלקו בשבוע שעבר וכולי, שזה עוד נקודה. עצם האווירה בירושלים, 18 שנה לפני החורבן, נקודה נוספת, פשוט איש לא מבין את שפת רעהו. ירמיהו הנביא מבין שזה סוף, סוף, סוף העניין, אין יותר מה לעשות. וכנגד זה אומרים, לא, בוא נשרוף את כל הרעיה, וכנגד זה, זאת אומרת, אפשר לרצוח, אפשר להרוג, אפשר לעשות הכל, העניין הוא רק להעלים את הרעיות. ברגע שנעלים את הרעיות, הכל יהיה בסדר. מלך בישראל יהויקים, אתה שורף את דבר השם, זה הבעיה שאם זה יהיה שרוף או לא יהיה שרוף. דבר השם, מה נעשה עם העניין הזה? אז אני אומר, גם יצא לנו בך, אנחנו לומדים את הפרק הזה בימי בין המיצרים, לחשוב, טיפה לנבואה שנצריכה לדורות נכתבה. מה זה מעניין אותנו אם ירקים שרף או לא שרף? יש לנו את מגילת איכה, יש לנו את ספר ירמיהו. הרי ריבונו של עולם קבע לנו כלל, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, נבואה שנצריכה לדורות לא נכתבה. מה המשמעות ללמוד את הפרק הזה בי"ח בתמוז בירושלים שבין החומות? מה זה עבר לנו? באים אנשים אומרים כך, באים אנשים אומרים אחרת, זה פועל, זה, זה, ואנחנו רואים איזה כוחות פועלים. בזמן שיש נבואה, יש נביא ויש מלך, וזה כאילו שני דברים שונים לגמרי. ומסתום לכולם צעקו שהם יהיו שמאלנים והוא מפריע לכולם, ומה פתאום שיהיה חורבן ולמה אנחנו בכלל צריכים לחשוב ולדמיין את העניין הזה? וכולם אמרו שיהויקים הוא צדיק גדול. יהויקים אומר, אנחנו נעמוד פה ונבנה פה קהל הגנה, ולא נבטר ולא נתקנה ולא כלום. מעורר להרבה מחשבות, זה לא לומדים תנ״ך בשביל זה, לומדים תנ״ך כדי להיפגש עם ריבונו של עולם. מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו? מה הוא אומר לנו? איך הוא מסביר לנו את העניין הזה? ואני חושב שבמסגרת הפרטים שלמדנו בירמיהו, אמרתי, אסור לי, ואני לא חושב שאני יכול, ולא בנחים, אני לא חושב שמישהו מותר לעשות איזו חלוקה של, של פרקי הנבואה, עושה איזה פרק עם, עם המון עצמות, עם המון, עם המון יכולות, ופיתיתי את הרב הדרי במה שאמרתי לכם בשבוע שעבר. אמרתי, הרב הדרי, תחוס ותרחם עלינו, בליל תשעה באב, לא דפים, לא שכפולים, בוא נלמד מחדש, ירמיהו למדבר. הוא אומר, מעניין, חשבתי על זה. אתה חושב? אמרתי, לא, אני לא חושב, אני בטוח זה יהיה בסדר. ואמרתי שאנחנו נבוא לשבת שורה ראשונה, אנחנו בעניינים, אנחנו ככה בשיעור על הגג, אנחנו, כי באמת, לפני 35 שנה וכולי, הרב הדרי לימד את זה בליל תשעה באב. אז זה מתאים, נחזור לעניינים הללו. אנחנו צריכים גם להמשיך בפרקים השגרתיים. אז בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, שבוע הבא פרק ל"ז. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.